נעסוק במדרש. בעצם למדתם? היה לכם ככה לימוד עכשיו ביחד? מה הספקתם? הספקתם את הרוב? טוב, לא משנה, נעשה ביחד. נעסוק בדמות מאוד מיוחדת, רבי אלעזר בן רבי שמעון, שצמח בבית של גדולים, והיה היה דמות מאוד מיוחדת בעולם של התנאים. לגדול בבית כזה של רבי שמעון ואשתו, לא דבר פשוט. מיוחד, כל כך הרבה מצופה ממך, אבל הכינוי שרבי אלעזר ספג הרבה בשנות ילדותו היה חומץ בן יין. כן, אבא שלך היה יין, ולפחות בשנים הראשונות הטעם לא היה דומה, וזה רק הגביר את המורכבות ואת האתגר, ואנחנו ככה צוללים פה במדרש הזה לתוך הבית. זה בעיני אחד הדברים היפים במדרש הזה. אנחנו מכירים הרבה את רבי שמעון במעשיו הגדולים, בתורתו הגדולה, אבל כאן דווקא בהקשר הביתי, איך מתנהל הבית הזה, והדמות הזאת של אלעזר, שכל כך שונה ברקע המשפחתי, ויחד עם זה, איך מצמיחים שם גם את אלעזר, שהוא אדם גדול, תרתי משמע, לגלות את גדולתו. אז אנחנו מתחילים מדרש, המדרש נכנס לתוך הבית, אז אנחנו נקרא מהתרגום, בסדר? נקרא את המדרש בלשון המקורית, אבל אפשר להסתכל ככה תוך כדי גם בתרגום. בואו ניכנס לתוך הבית. רבי אלעזר בן רבי שמעון, הוא הנושא פה, הוא בשלב הזה נער, מתבגר, גדול, מימדים, עוצמתי, ומאוד מאוד ניכר בו עוצמות החומריות. גם היה באמת ענק, היה דמות גדולה מאוד, וגם העולם שהוא עוסק בו, הוא עוסק בעולם החומר, הוא בשלב הזה עובד בתור סבל, ככה מובא במדרשים אחרים, מאוד מאוד מודע לכוחות הגשמיים שלו, ופחות לכוחות האחרים. והוא נושא של המדרש. עכשיו בואו נראה את הסיטואציה. עטוי חמריה גבי אבוי. מגיעים פה קבוצה של חמרים. חמרים זה אנשים סוחרים, הם עוברים מקום למקום לעסוק במסחר, והם עוברים בדרך צפונה. בדרך צפונה הם הולכים לאיזה עיר גדולה, עיר שנקראת תימוניה, כנראה הייתה עיר גדולה מאוד של מסחר וכו'. וכשעולים לצפון, אז עוברים דרך רשב"י, גם אז, אבל פשוט אז היה רשב"י החי, היום עוברים דרך רשב"י בציון, אבל עוברים דרך רשב"י לקבל ברכה. אבל רשב"י, רבי שמעון, לא נמצא בבית, כן? כשהם באים שם, אותם חמרים, באים לקבל ברכתו של רבי שמעון, הוא לא נמצא בבית. מי בבית? אלעזר. אז הסיפור הוא ככה, עטוי חמריה, מגיעים אותם חמרים, גבי אבוי, הם באים לאבא שלו, לרבי שמעון, בדרכם למזבן עיבור מן קריית האימוניה, בדרך לעסוק בתבואה, בסחורה, בעיר אימוניה. והם רואים אותו, הם נכנסים וככה אתה נכנס לבית של גדול הדור, ומה אתה רואה? יתיב גבי תנורה, אלעזר, אותו, כן, בריון גדול, גדול מימדים, נער מתבגר, הוא יושב שם ליד התנור. התנור שם זה לא תנור חימוס, תנור אפייה. הוא יושב ליד צמוד התנור. רבי שמעון לא נמצא, אבל אמא נמצאת בבית. ומה אמא עושה? אמא שמה מכינה לחמים. והיא בדיוק בשלב של לרדות את הלחמים מהתנור. אומר המדרש, אמי נסחה והוא אכיל, אמי נסחה והוא אכיל. יש פה איזו הרגשה של קצב כזה, אם אין נסחה והוא אכיל, דהיינו היא רודה והוא אוכל, היא רודה והוא אוכל. יש פה איזה פס ייצור כזה, כל נגלה של לחמים שיוצאת מהתנור, הופ, הבחור הזה פשוט מפרק אותה, אחד אחרי השני, שום לחם פה לא יגיע לשולחן, חבל, בזבוז של מאמץ. עד האכיל כל הצוותה. עד שהוא גומר שם את כל התנור, זאת אומרת, היה שם איזה קערה ענקית של בצק, וכל מה שהיא מוציאה, כל בצק שהיא מכניסה ומוציאה, הוא פשוט אוכל ואוכל ואוכל ואוכל, עד שנגמרה כל הכמות של הבצק. טוב, אתה מבין שהחמרים האלה זה לא בדיוק מה שהם ציפו לראות בביתו של גדול הדור, די מפתיע לראות מין יצור כזה, כן? האמא שמה תורחת ומכינה והופעה, והוא פשוט אוכל ואוכל, מפרק שם את כל העסק, והם מתחילים להסתכל אחד על השני ולדבר ביניהם על התופעה שהם רואים. אמרו אותם חמרים אחד לשני, וואי, מה זה הדבר הזה? חייבה בישה שריה במעני דעדין. חייבה זה נחש. חייבה בישה, נחש שחור. איפה הם רואים נחש שחור? בבטן שלו. היצור הזה שלו נחש שחור בתוך הבטן. מה זה הדבר הזה? ככה הם אומרים אחד לשני. דומה שזה מביא רעבון לעולם. כן, העזר הזה, כן, תן לו לאכול ככה, הוא מביא רעבון לעולם. ככה הם ככה אומרים, חצי בצחוק, חצי ברצינות. לעכל את התופעה שהם רואים מול עיניהם. והם לא, הם גם לא, כנראה הם מדברים בשקט, כי אותו אלעזר שומע, שומע את כל מה שהם מדברים עליו. שמע כול הון, הוא שומע אותם מדברים. הוא מחכה להזדמנות להגיב. מדי נפקון למזבן תואני הון. הם בעצם עכשיו משאירים את החמורים שלהם שם, והולכים להתעסק בכל העסקים שלהם. הולכים לחפש ככה סחורה טובה. רבי שמעון יחזור אחר כך. משאירים את החמורים והולכים. מה הוא עושה, אותו אלעזר? נסב חמרי הון, והסיכון לאיגרה, הוא לוקח להם את החמורים, ומעלה אותם לעליית הגג. אתם מבינים שלהעלות את החמורים האלה לעליית הגג, זה לך תוריד חמורים מעליית הגג. כמו כל איך הוא עשה את זה, זה כוחות עצומים. כן, לשים איזה חמור כזה על הגג, ולהעלות איתו כמה מדרגות, לשים אותו שם למעלה, ושים די להם את החמורים, לא יכולים להוריד אותם משם. מין ככה חיכה לאפשרות איך להחזיר להם. זהו, החמורים עכשיו למעלה. בעליית הגג. אתון, הם חוזרים. תבעון חמרי הון ולא אשכחון, הם לא מוצאים את החמורים. תלון עיני הון, הם מרימים את העיניים, וחמון יתון יאיבין באיגרה, הם רואים את החמורים, מציצים להם, עושים להם שלום מהעליית גג. טוב, הם הבינו כבר את התעלול, מלאים עכשיו בעצבים על התכשיט הזה שסידר אותם. אז לאן הם הולכים? אז לון גבי אבוי, הם הולכים לחפש את רבי שמעון בבית מדרש, ספר לו את הצרות שהבן שלו עשה. תנו ליובדה, מספרים לו את כל הסיפור. אמרו לון, אומרים עכשיו החמרים האלה לרבי שמעון, סליחה, אמר לון, סליחה, אומר לרבי שמעון, אחרי שמספרים לו את הסיפור. דילמה מילה בישה אשמעותוני, זאת אומרת רבי שמעון שומע מהם את הסיפור, ואז הוא שואל אותם, תגידו, יכול להיות שאמרתם עליו איזה מילה רעה? בתוך כל, זאת אומרת, את זה הם לא סיפרו, נכון? ככה יוצא. הם סיפרו את כל הסיפור בצד שלהם, של שמנו את החמורים, ואז באנו וראינו אותם למעלה. הם שכחו, כן, לספר שלפני כן הם לכלכו עליו. הרבי שמעון לא היה, אבל הוא יודע ישר. בלי לקום מהכיסא, הוא שואל אותם, רגע, יכול להיות שאמרתם עליו איזה משהו? איזה מילה בישה? איזה מילה רעה? מילה של גנאי? אמרים, למה ארי? מה פתאום? אלא חן וחן, אבא עובדה, יודע, מספר לך את כל הסיפור. אנחנו באנו, ואשתך שם, עובדת קשה, מוציאה לחמים, הבחור הזה יושב שם, אוכל, תאכל, לא זה, ואז אמרנו אחד השני, מה, יש לו נחש בתוך הבטן, וזה כאילו התפלל, כאילו, הם מספרים את זה ככה, מה עשינו כבר? אמר לון, אומר להם רבי שמעון, ולמה הכנסתם בו עין רעה וצרה? אפשר דימין דדחונה ואכיל? מה, הוא לקח אוכל שלכם שזה כאב לכם? למה הכנסתם בו עין צרה? העין הזאת שדיברה עליו, נחש שחור בתוך הבא, למה? על איכון אינון מזונוי, אתם אלה שצריכים לדאוג לו לפרנסה? זה כאב לכם? לא אהוד אבר יאיבר אלי מזוני, כל משפט פה אולי אחרי התעכבות, כן, אבל אומר להם רבי שמעון, לא מי שברא אותו ברא לו את מזונו? מי שברא אותו עם כל הכוחות האלה ועם כל העוצמות האלה ועם הרעבון הזה ברא לו את מזונו, למה זה כואב לכם? אתם ציפו שרבי שמעון ככה יוציא את החגורה ולהיכנס ברבי אלעזר באיזשהו מקום, קיבלו בעצמם. אף על פי כן, עוזלו ואמרו למין שמי והוא מחית לחון. אומר רבי שמעון, למרות שאתם לא הייתם בסדר, אתם הכנסתם בו עין צרה, עכשיו לכו חזרה הביתה, כן? הוא לא זז מהכיסא, לכו חזרה הביתה, תגידו לו משמי, תגידו לו, אבא אמר, הוא יוריד לכם את החמורים. מסיים המדרש ואומר ככה, הנס האחרון היה קשה מן הראשון. נס פה זה במובן של פלא. זאת קרה פה בסוף דבר יותר פלאי מאשר בהתחלה. הנס האחרון, הכוונה הפלא שקרה בסוף הסיפור יותר גדול מבהתחלה. מה היה? מן מסקן לאון, כשהוא העלה את החמורים, אבל מסיק לאון חד חד, הוא העלה אותם אחד אחד. מן נחין לאון, שהוא בא והוריד להם את החמורים, אבל מחית לאון טרן טרן. הוריד אותם שתיים שתיים, כן? להוריד זה יותר קשה מלהעלות, שתי חמורים זה כוחות עצומים, כן? כל ככה, הוריד להם אותם שתיים שתיים. טוב, ואז המדרש מסיים ואומר ככה, וכיוון שנתעסק בתורה, זאת אומרת, לא עכשיו, כרגע הסיפור הסתיים לו, כן? בהורדת החמורים, בפלא הזה של הגבורה של רבי אלעזר, של אלעזר בשלב הזה. אבל אותו אלעזר כשהפך באחרית ימיו לרבי אלעזר והתעסק בתורה, הוא השקיע את כל העוצמות האלה בתורה, עד כדי כך שכיוון שנתעסק בתורה, אפילו תליתו לא היה יכול לסבול. הוא ממש, את כל העוצמות שלו הוא השקיע בתורה, לא היה יכול אפילו להרים את תליתו. השקעה טוטלית את כל הכוחות האלה השקיע בהמשך בתורה. לקיים מה שנאמר, מעולפת ספירי. טוב, זה פסוק בשיר השירים, זה מדרש שלקוח משיר השירים רבה. טוב, הסיפור עצמו בסדר, מובן לנו, עומד לנו מול העיניים. באמת סיפור מיוחד, והוא מסתיים פה באיזה אקט של גבורה, אבל לא, עוד אין פה את ההפי אנד כזה של, כן, ואז הוא חזר בתשובה. לא, זה בינתיים, זה אלעזר, ברוכים הבאים לביתו של רבי שמעון, ומן הסתם עוד היו הרבה ערבים כאלה שהוא ירודה והוא אוכל, ירודה והוא אוכל. זה הסיטואציה. יש המון המון סיפורים בהמשך, איך אותו אלעזר עבר את חייו, לאן הוא הגיע, זה מסכת חיים מופלאה. אבל אני רוצה שנתחיל פה, ואולי בסוף נדלג לשלב אחד נוסף, אבל בואו נתחיל כאן. יש פה באמת דמות ייחודית, לא מה שהיינו מצפים, היינו מצפים בית של רבי שמעון, בטח כולם יושבים עם הסטנדרים, וזה, ואתה רק נכנס, מביאים לך כוס תה, ונותנים לך, והנה פה הוא יושב, בכלל לא רואה אותך כזה, מין כזה, כן, בריון חומרי כזה. וסביב הסיטואציה הזאת של אותו אלעזר, יש לנו פה שני מבטים שמקיפים אותו. שני מבטים. מבט אחד זה המבט של החמרים האלה. החמרים האלו, כשמם, הם אנשי החומר, הם באים ככה ממבט יותר שטחי ורדון. ומסתכלים ורואים סיטואציה אכן משונה, אכן לא מצופה. אבל אז מאוד מאוד חשוב לראות איך, מה התהליך שבו הם פועלים, מאיזה נקודת מוצא. מה הם אומרים? הם באים ואומרים את המשפט הבא, נחש שחור שרוי בתוך מאב. המשפט השני דומה שזה מביא רעבון לעולם. הנחש השחור זה בריאה שלהם. נכון, הם לא ראו נחש שחור, לא היה פה נחש שחור. אלא הם ראו נחש שחור בעיני רוחם. קורה פה דבר שהוא כמעט בלי לשים לב, קורה לכל אדם כמעט בכל סיטואציה, רק באופנים שונים. אנחנו רואים, ואז אנחנו מחליטים מה אנחנו רואים. ולשני מבטים, נכון? יש את המבט החיצוני, מה ראיתי, ויש מה ראיתי. מה מבפנים ראיתי? מה אני מחליט שראיתי? מה התודעה שלי ראתה? מה? הפרשנות, נכון. ופה יש פער גדול מאוד. לא ראית נחש שחור. ראית בחור מתבגר, חומרי, אולי לא בדיוק מנומס, כן? לא בדיוק סכין ומזלג, ולא בדיוק תודה רבה. הוא נמצא עכשיו באיזה עטף חומרי, וזה זה המקום שלו. זה מה שראית. אבל אתה החלטת שבפנים יש נחש שחור. זאת אומרת, העולם הפנימי שאתה מבחינתך ישר נותן זהות למה נמצא שם בפנים. זה הדבר יותר חשוב מה שקורה. ואנחנו בכל סיטואציה ככה אנחנו פועלים. כשאנחנו מסתכלים על, 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 על עצמנו ועל ילדינו ועל בני זוגנו ועל עם ישראל ועל אנחנו ישר נותנים פרשנות. מה נמצא שם בפנים? והפרשנות היא מתוך עולמנו הפנימי. והחמרים, אנשי החומר האלו, כשהם רואים סיטואציה חומרית שהם מכירים אותה לכאורה באמת, הם ישר נותנים פרשנות רעה. הפרשנות היא, יש שם נחש, מה זה נחש שחור? מה זה נחש ביהדות, בתורה? זה נחש, זה נחש הראשון, נכון? זה הרוע, זה המקום של היצר הרע, זה מה שהם רואים. זה מה ש... ושחור כמובן, כן, הכל שם, הכל מתלבש ככה למקום, יש פה רוע פנימי, והלבוש הוא הלבוש החומרי. אבל בפנים יש נחש שחור, ממילא המשפט הבא הוא מתבקש. כי כשאתה רואה שיש בפנים נחש שחור, ממילא דומה שזה מביא רעבון לעולם, דהיינו, מנחש שחור לא יעשה דברים טובים, רק דברים שליליים. כן, משפטים כאלה של, אני יודע כבר יצא ממך. אני כבר עושה, מה... ראינו אנשים כבר, אני יודע בדיוק מה יצא ממך. כן, זה... אלה שני משפטים עוקבים שביחד מנהלים את כל המדיניות של הנפש, של העין הרעה, שזה מדיניות נפשית שהיא כמעט לא מורגשת. לכאורה מבחינתם, כמו שרואים כשהם מספרים לרבי שמעון את הסיפור, הם בכלל לא שמו לב שהם נתנו פרשנות אחרת. כן? זה כל כך טבעי. אבל זה עולם של, שהפרשנות הפנימית שלו, יש לו משמעות נוראית. משמעות נוראית. משמעות של הרג. משמעות שהורגת. ככה הורגים אנשים. ככה הורגים אנשים. ככה הורגים את עצמנו, ככה הורגים את לפעמים, את העיקרים לנו. כשאנחנו רואים את המציאות, אבל אנחנו מחליטים שבפנים יש נחש שחור. וכשאנחנו מחליטים, אז זה המסר שאנחנו מעבירים, וככה אנחנו קולטים את המציאות ומעבירים מסר. זה הבנו, זה כבר, שם נמצא נחש שחור. ואם שם, אז אין שום טוב שיצא מזה. הכל שם כבר מובן, כל העתיד כבר ידוע, הכל. ואם אלעזר הזה לא היה זוכה שיסתכלו עליו במבט אחר, יכול להיות שבאמת זה מה שיוצא ממנו. כי לפעמים אתה, כולם מסתכלים ככה, אז אולי באמת זה מה שיש. נכון? מה שנקרא נבואה שמגשימה את עצמה, זה לא נבואה, זה מבט. ריבונו של עולם נתן לנו את אחד הכוחות הכי עוצמתיים שיש בעצם המבט שלנו. איך אנחנו מביטים על המציאות. המבט שלנו, המציאות, הוא ממית או מחיה. במבט כזה, שאנחנו ככה לומדים את, את, את צורת הפעולה שלו, ואת הוא רואה חיצונית, מחליט שבפנים יש רע פנימי, וגם זהו, מקבע את זה, זה מבט שהוא ממש הרס, הרס המציאות. ממש מבט של הרס המציאות. כאילו בפשטות, כאילו בלי כוונות רעות. אבל הוא פשוט מקבע את הרע. קודם כל הוא בורא אותו, הוא לא רק מקבע אותו, הוא בורא את הרע. לא היה שם הנחש שחור. הוא בורא את הרע, מקבע אותו, וגם נותן לו את האחיזה שכמעט אי אפשר לצאת מהמה. לך אחר כך תשכנע ילד כזה, שכולם אמרו שהוא נחש שחור, שהוא לא. כמה עבודה צריך. למזלו שרבי אלעזר, הוא גדל בבית שלא הסתכלו לו ככה. נכון? יש פה שני גיבורים בצד השני של, של הסיפור, כנגד החמרים האלה, נכון? וזה אבא ואמא. נכון? רבי שמעון, בלי לקום מהכיסא, יודע שהבן שלו הוא לא נחש שחור. עכשיו, זה לא מסוג ההורים שלא יכול להיות, הבן שלי לא עשה מעולם שום דבר רע, תהליך שכולי יודע טוב מאוד את, את התכשיט שלו, הוא לא מדמיין שהוא עכשיו יושב את המדרש, הוא יודע כמה, כמה הוא עכשיו בעולמות אחרים, אבל הוא לא נחש שחור. אתם סיפרתם פה סיפור הנחש, וזה לא הוא. תספרו עוד פעם שנקלוט מה באמת היה. ולא רק רבי שמעון, יש פה עוד גיבורה שאפילו לא אמרה מילה, כל המדרש הזה, נכון? שזה האמא. היא רודה והוא אוכל, היא רודה והוא אוכל. כמה זה עומד על הלשון להגיד איזה משפט, נכון? תקום פה, תעשה משהו, תעשה, מה ספרת? והיא, ברודה ואוכל, רודה ואוכל, היא אומרת כל כך הרבה. לא תמיד צריך לתת נאומים לאומה, כן? במיוחד לא יהיו ילדים שכבר שמעו את זה 10 פעמים, את הנאום הזה. יש נאומים, אבל לא שאלות, אנחנו לא עושים בו בשיעור עכשיו, יש קווים אדומים בחינוך, ויש הרבה דברים שצריך לדבר עליהם ולהעיר עליהם, אבל יש, קודם כל אנחנו מדברים על התשתית. התשתית שממנה הכל מתחיל. ורבי שמעון אומר את זה במילים שהוא אומר לאותם חמרים. אתם הכנסתם בו עין רעה וצרה. הכל מתחיל מהמבט שלכם. ומי שברא אותו, ברא לו את מזונו, זה גם גשמי האמירה הזאת, אבל היא גם רוחנית. יש פה נשמה גדולה שאכן כרגע לא מוצאת כל כך את, עדיין את מקומה, היא לא באה לעולם כדי לאכול לחמים. זה גם אלעזר יודע שיש לו כנראה עתיד יותר רציני מאשר לאכול לחמים ועל הספה, אבל באיזשהו מקום, כרגע הוא שם. זה כרגע המקום שבו, ועכשיו הוא באמצע תהליך של חיפוש המקום שלו בעולם. ואיך אני מוצא, וכרגע זה שם, וכולם אומרים לו חומץ בן יין, וזה יושב לו ככה, בברידים, כל המבט של השכנים שמצפים לראות אותו בתור הבן של, כן? אבל הוא עובר תהליך, ויש מי שיודע לתת לו את מזונו, הגשמי, ובעיקר הנפשי והרוחני, ולהאמין בו, ולהאמין שהוא לא נחש שחור, ולדע שבפנים יש פה נשמה גדולה שמחפשת את מקומה בעולם. אתה רק תשקיע ותאמין ותיתן כוחות ואמון, ובעזרת השם תתפלל שגם הישועה תבוא. אבל בלי המבט הזה הוא באמת לא יאמין יום אחד שחס ושלום נחש שחור, וכל מה שמסוגל לצא שם לא יצא. והמבט הזה הוא כמעט, פה בסיפור הקצר הזה לא הייתה אינטראקציה בין רבי אלעזר להורים, נכון? רבי שמעון בכלל לא היה פה, לא היה בבית, והאמא ראינו שהיא לא אמרה מילה אחת. ויחד עם זה הוא מקבל מהם כוחות עצומים. איפה אנחנו רואים את זה שהוא מקבל מהם כוחות עצומים? איפה רואים? נכון. אבל איך הוא מוריד חמורים? פי שתיים. למה פי שתיים? השרירים התפתחו בינתיים? למה פי שתיים? קיבל כוחות מהאמון הזה של אבא ואמא. נכון? כשהוא רואה אותם, תחשבו על הסיטואציה הזאת, שהם הולכים להשתנקר עליו שם הזה, הם בטוחים שיחזרו לנצחים, והם חוזרים כזה נזופים עם זנב בין הרגליים. טוב, נו, אתה יכול להוריד לנו את החמורים, בבקשה, אבא שלך ביקה, והוא, הנה הוא רואה, עוד פעם, אבא ואמא האמינו בי. הוא מוריד פי שתיים. הוא נותן לו פי שתיים בכוח. אז זה עוד לא הופך אותו להיות דוס. נכון? הוא עוד לא שינה עכשיו שום דבר בפרקטיקה. אבל משהו שם ממשיך לצמוח. הנה אנחנו ממש מול העיניים, איך אמון ואהבה פועלים. פועלים, אבל צריך סבלנות. כרגע זה עוד לא פועל עוד לא גוזרים את הקופון. כן? לא יודע אם נגזור, מתי נגזור. אף אחד בשלב הזה לא הבטיח לנו שאלעזר הזה יהפוך להיות רבי אלעזר ונפגוש אותו גם שם בקבר רשב"י. זה אף אחד לא הבטיח לנו כרגע. אף אחד לא הבטיח לנו. היה פעם איזה תלמיד אל הרב קוק, הרב דוב מילשטיין קראו לו, שהוא היה רב חבדניק, שהיו לו שני בנים שככה התרחקו להם. והוא התייעץ עם הרב קוק, וככה מאוד כאב לו הדבר הזה. עונה לו הרב קוק באיגרת, אתה תפקידך להאמין בהם ולאהוב אותם ולדעת מה הם מבפנים וזהו. ותדע לך שזה בטוח יפעל. מתי? בעזרת השם עוד השנה. ואם לא עוד השנה, עוד 10 שנים. ואם לא עוד 10 שנים, אולי עוד 50 שנה, ואולי אחרי שכבר תיפטר מן העולם, ואולי זה לא יפעל עליהם, אולי זה יפעל על הילדים שלהם. ככה הרב קוק אומר לו. זה שאתה האמנת בהם ונתת בהם וכן את ליבך ואת אמונך ואת אהבתך, זה פועל, כי מבט פנימי שמקרין טוב ומקרין אמת ומקרין אהבה, הוא פועל. הוא פועל, אבל הוא לא פועל תמיד לפי הקצב שלנו. וגם רבי שמעון פה לא ידע מה יהיה הקצב. הוא רק ידע, אתה תעשה את שלך. וככה פועלים על הילדים שלנו, וככה פועלים על עם ישראל, וככה פועלים על עצמנו. מבט פנימי מול מבט שרואה רע. מבט פנימי זה המבט שמחיה, זה המבט של האמונה, זה המבט שלא מתרגש בהכרח מהמציאות החיצונית, מדלג מעל המבט החיצוני, מדלג מעל מה שהייתי רוצה לראות, מדלג פנימה, ורואה מה יש בפנים. ובפנים אין נחש שחור, בפנים יש נשמה גדולה, של הפרט ושל הכלל. וכל שאני אראה אותה, אני אהיה שמה, אני אתרכז, שם אני אחיה, שם אני אתחבר, שם אני נותן כוחות. שם אני נותן כוחות. ככה, זה מבט של אמונה. זה מבט של אמונה. במבט הזה, הוא פועל, אמר הרב קוק לתלמידו. פועל ומצמיח. מצמיח ונותן מבפנים לאותם תהליכים, מי שברא לו, ברא לו את מזונו. אתה לא אחראי על התהליכים שלו, ולא על הקצב, ולא אחראים בטח לא על כל עם ישראל, אנחנו אחראים להצמיח מבפנים, להצמיח אהבה ואמונה שמצמיחים את הטוב הפנימי שנמצא בכל אחד ואחד, ובטח בטח בכללות כללות עם ישראל. עד כאן שלב ראשון. כן, נכון, אנחנו חיים את המדרש הזה, ואני חושב כולנו כציבור, כפרטים, וזה נותן, אני חושב, זה השיטה פה, דווקא בגלל שהיא באה בנעלי בית, כאילו היא באה לא רבי שמעון בבית מדרש עם ההרצאות ועם הזה, אלא מה שנקרא מול החיים. מול החיים ומול החיים בצורתם הטבעית והחיה, ואיזה דרך אנחנו מקבלים פה מהזוג הגדול הזה. מעבר לכוחות שאנחנו רואים פה בסיפור שמקבל אותו אלעזר, אני חושב שאפשר לראות פה עוד רמז, לעוד רובד בסיפור. אבל נדבר עליו בהמשך. בסדר? ככה בסוף. אני חושב שבסוף בסיפור הזה יש רמז למה, למה רבי אלעזר צריך לעבור דרך שונה ומגוונת כל כך. למה הוא באמת לא כל כך היה קל לו. אבל בינתיים נעזוב את זה, ואני רוצה שנדלג כמה שנים קדימה. דווקא מה שחזק בסיפור הראשון, זה שהוא לא, עוד אין בו את הסוף הטוב. כי הוא בא ללמד אותנו דרך שהיא לא תלותית בראיית התוצאה. היא אמיתית מעצם מהותה. כן? שהמבט הטוב פועל, והקרנת האמון והאמונה, הם המצמיחים את העולם הפנימי. בסדר? אבל בואו נדלג כמה שנים קדימה, כאשר בכל זאת נראה גם קצת את הפירות. כן? ככה יש לנו פריבילגיה על עצמנו, לא תמיד, על אחרים זה נותן כוחות לראות גם את הפירות הטובים ואיך זה קורה, איך יום אחד זה קורה, בעזרת השם. אז פה, את הדף הזה אני לא מכיר, אבל זה נמצא פה במקור 4. בסדר? זה מדרש אחר, שמתאר את רבי אלעזר, אותו רבי אלעזר, כעבור כמה שנים או כן בהמשך החיים, בואו נדלג ככה לשם. רבי אלעזר ברבי שמעון נעשה כתף. מה זה כתף? סבל. מה זה עדיין בשנות העולם החומרי שלו, וכמו שאמרנו, הוא מנצל את עוצמותיו וחי לו שמה. אז הוא סבל. מה זה סבל? סבל זה אדם שהוא כל הזמן עוסק בסחורות של אחרים, נכון? הוא עדיין לא יודע מה הוא רוצה. כאילו, לאן אני רוצה? תעביר לי איזה מכאן לשם, הוא כל הזמן נע ונד, אבל את המסע שלו הוא עוד לא בדיוק מצא. פעם אחת בא אצלו אליהו זכור לטוב, בדמות זקן אחד. אמר לו, תקן לי בהמה. כן, אליהו ככה דופק לו, כן, יאללה, יש לי בשבילך נסיעה. תן, תכין איזה בהמה. אמר לו, מה יש אצלך לטעון? מה צריך פה לקחת? אמר לו, הרי תפיסתי השחוקה, והרי תליתי ונרכב. אין לי הרבה, רק אני, ויש לי פה איזה שקית, איזה בגד, משהו ככה מאוד, מאוד קטן. אמר, אז אומר אלעזר, מסתכל, רואים אתם זקן זה? אני טוען אותו, מוביל אותו לסוף העולם, והוא אומר לי, עדכן לי בהמה? כן. אומר אלעזר ככה בגיחור, מה, לא, עליך אני לא משקיע בך בהמה בכלל, מה יש לך לסחוב? זה שקית וחצי? אני יכול לקחת אותך לבד, לקח אותך לבד בלי בהמה. מה הוא אומר? מה עשה? הרכיבו על כתפיו, כן? הוא אומר לו, בוא, סבא לבוא, שב לי פה על הכתפיים, קח אותך לאן שאתה רוצה. כן? שם אותו על הכתף, עם השקית שלו, יאללה, בוא, דבר, לאן אתה צריך. אליהו מתחיל להגיד לו, ככה, לשם, 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 מתחיל להוביל אותו, אבל מה שנקרא, עושה לו דרך דרך. היה מעלהו הרים, מורידו בקעות, מעבירו בשדות קוצים, דרדרים. אליהו עושה לו טירונות, כן, ככה, לשם, לשם, לשם. הוא מתחיל ככה להזיע, התחיל מכביד עליו. פתאום מרגיש את המסע של אליהו שם על הכתפיים, נעשה לו כבד. אמר לו, זקן, זקן, הקל עצמך, ואם לא אני משליחך. אמר לו, רצונך לפוש? אתה רוצה קצת, שנעצור קצת? נשב קצת, ננוח? אמר לו, הן. מה עשה? העלה הוא לשדה אחת, והושיבו תחת אילן אחד, ונתן לו, ואכל ושתה. אז פתאום אליהו ככה מושיב אותו, נתן לו לאכול, לשתות, דואג לו. כיוון שאכל ושתה, אמר לו, כל היגיעה הזו למה לך? ולא יפה לך שתתפוס אומנות אבותיך? לא הגיע הזמן שבמקום ככה לסחוב מסעות של אחרים, תתחבר קצת לאמנות אבותיך? אומר לו אליהו לאלעזר. אמר לו, ואתה תהיה משנה לי? אתה תלמד אותי? אמר לו, הן. אמרו, 13 שנה עשה אליהו זכור לטוב ולימדו, עד שאמר ספרה. וכיוון שאמר ספרה, אפילו תליתו לא יכול לסבול. אותו סיום של המדרש הקודם. אז הנה זה פה זה קורה. אליהו, מה זה אליהו פה? אליהו פה הוא מבטא את העולם הרוחני של עזר סוחב ככה מאחורה. לא יותר מדי מתייחס אליו. מבחינתו זה משהו כליל כזה שאפשר ככה לסחוב ככה בלי יותר מדי לתת לזה תשומת לב. אבל עם השנים אליהו מתחיל ככה לשגע אותו, להכביד עליו. עליות, ירידות, מין מסע כזה שהוא מתחיל להרגיש שמכביד עליו. מה הקשר ביני לבין אליהו הזה? זה שלי, זה לא שלי. יש לי קשר לעולם הזה, לעולם הרוחני הזה של בית אבא. אין לי קשר. עליות, ירידות, קוצים, דרדרים, מה הוא לא עובר שם במסע הזה? אומר לו אליהו, טוב, נו, לא הגיע הזמן שנברר את זה? מה אתה אומר? בוא לשם דברר את זה. לא טוב, יאללה. והמדרש אומר שאליהו מלמד אותו 13 שנה. 13 שנה ואלעזר ברבי שמעון זה לא מספר זמני, זה לא מספר מקרי. איפה הוא למד 13 שנה? במערה, נכון? הם נולדו בהתחלה 12 שנה, ואחר כך עוד שנה, הקדוש ברוך הוא החזיר אותם לעוד שנה. אז זה לא מספר מקרי, נכון? זאת אומרת, אליהו שלמד אותו 13 שנה, מי זה בעצם? זה אבא שלו. אליהו משיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. נכון? זאת אומרת, אליהו זה אותה נקודה פנימית בלב ש... שאחרי הרבה הרבה שנים של היא רודה והוא אוכל, שפתאום יום אחד, נתאר את הסיטואציה הזאת שרבי שמעון יושב בבית מדרש, ופתאום ככה איזו דפיקה והראש הענק הזה, המטולטל הזה, נכנס ככה, מציץ. אלעזר, מה? אבא, מה אתה אומר? אולי נלמד איזה משהו? מה? מה אמרת? הנה אליהו. אליהו לימד אותו. זאת אליהו זה, זה הנקודה הזאת שהיא בסוף עוברת את המסע שלה. הערים, בקעות, קוצים ודרדרים, והיא צריכה לעבור את המסע שלה. אבל אליהו יחזיר אותי לאותו אחד שהאמין בי שמה, עם החמורים. כן, לשם אני אחזור, לאמנות אבותיך, גם אחרי הרבה הרבה שנים. אליהו מחזיר אותו לאמנות אבותיך, ל-13 שנה לימוד עם בית אב. ורבי שמעון ורבי אליעזר הופכים להיות איזה זוג שאי אפשר, שזה סיפורים מופלאים. שרבי אליעזר, סיפורים שרבי אליעזר בהתחלה היה תמון בעליית גג, הרבה הרבה שנים. ורבי שמעון דרש בלילה לאותו כפר שבה הוא היה נמצא, כפר, זוכר קראו לכפר הזה, דרש שיביאו לקבור אותו לידו. זה הם שניים שלא נפרדים, בחייהם ובמותם. אבל זה לא התחיל כך. זה התחיל בעיר עודה והוא אוכל, שמה זה התחיל. עליית הגג כאן, טוב, אולי אני רוצה להוסיף עוד נקודה, אם יש עוד שאלות, הערות. עליית הגג כאן היא יסוד מאוד מאוד משמעותי שחורז את כל סיפורי רבי אלעזר רבי שמעון. רבי שמעון יש לו ביטוי כזה, ראיתי בני עלייה ומועטים הם. ועם שניים הם, אני ובני. מה זה בני עלייה? העולם הוא בעצם משול לקומת יסוד ועלייה. זאת אומרת, יש בעולם שלנו אפשרות לראות רק את הקומה הראשונה, את הקומה הטבעית, היומיומית, החומרית, אבל העולם הזה יש לו עלייה. אפשר לעלות לקומה השנייה, לקומה העליונה, לקומה רוחנית, לקומה האלוקית, ומשם לראות את כל העולם ברובד אחר. יש בני עלייה, יש אנשים כאלו שהם את כל העולם, כל הזמן רואים בזווית העליונה הזאת, בזווית הערכית, העליונה, הרוחנית, המוסרית. רבי שמעון שם, כל הזמן. רבי שמעון אומר, מעיד ש... עם שניים הם אני ובני. וזה דבר מופלא בעיניי, ואני חוזר עכשיו לסיפור הראשון, ואני חושב שרמוז בו גם רמז מאוד גדול. רבי אלעזר כל חייו התעסק בסוגיית החומר, גם בתור נער, אבל גם בתור תנא גדול. היה שליחות לרבי אלעזר. השליחות של רבי אלעזר הייתה שליחות שהיא באה להשלים את רבי שמעון. רבי שמעון הוא מבני העלייה, הוא שייך לעולם רוחני עליון של סודות התורה. והנה נולד לו בן עם עוצמות חומריות מאוד מאוד גדולות. אז מה זה אומר שהוא לא שייך? הוא ככה מין חומץ בן יין כזה, במקרה כזה. לא, הפוך. רבי אלעזר שייך לבירור שיקח את הסודות של רבי שמעון ויברר איך הן קשורות גם למימדים החומריים. וזו השלמה אדירה. וזה בדיוק מה שרמוז עם החמורים. הוא ייקח את עולם החומרים, יעלה אותו אל עולם העלייה ויוריד אותו פי שתיים. זאת רבי אלעזר יברר שהעוצמת הסוד של רבי שמעון היא לא רק סוד מנותק מהחיים באיזה מערה נסתרת. היא הסוד של החיים. היא הסוד שמסוגל לרומם את העולם החומרי אל העולם של הסוד ומהעולם של הסוד, העולם החומרי מתברך פי שתיים, מתגלה שם הברכה האמיתית של העולם החומרי. ולכן רבי אלעזר, כן, אצלו העולם החומרי זה בדווקא, יש לו עניין שם, יש לו מה לעבור שם, יש לו מסע לעבור שם, ובאמת זה יהיה מסע קשה מאוד, כי זה לא יהיה עתק הדבק מאבא, זה יהיה מסע מאוד מאוד שונה. זה המסע שלו. זה המסע שלו, אבל זה מסע לא פחות חשוב. יש מסע של לגלות את עולם הסוד, ויש מסע של לגלות איך עולם הסוד מחובר לעולם החומר. זה מסע חדש, ולכן זה מסע שצריך לגלות אותו לגמרי, עם הרבה קוצים ודרדרים. אולי זה המסע של הדור שלנו. נכון? שהוא מקבל את תורת בית אבא, הזאת היא הישנה והרוחנית והסודית, אבל הוא דור חומרי. אבל יש בו רצון לחיים חומריים ולעוצמות חומריות ולחיי גוף. אז האם עולם התורה אומר לו, טוב, אז אתה לא שייך? אתה לא בתוך הסיפור? אתה חומץ בניין? או שאולי הפוך? אולי יש פה דור שעכשיו צריך לברר כל התורה של בית אבא, הישנה והמסורתית הזאת, היא רלוונטית לחיים. היא פועלת על החיים, היא מרימה את החיים אל בית העלייה, ומשם כל החיים מופיעים במדרגה חדשה לגמרי. אז יש פה מסע שהוא מסע מאוד מורכב. זה לא עתק הדבק מתורת הגלות. יהיה צריך פה לעבור קוצים ודרדרים. יהיה פה הרבה סבלנות. יהיה צריך פה הרבה הרבה, הרבה אמון ואהבה. והרבה הרבה אמון שהעם הזה לא זז סנטימטר ממסורת בית אבא, בנשמתו. אבל צריך לעבור מסע חדש. מי שברא אותו, ברא לו את מזונו. רבי שמעון אומר, קודם כל רבי שמעון אומר את זה בדור של תנאים, כן? זאת אומרת, מי היה בדור של רבי שמעון? ענקי עולם. קודם כל הכל יחסי, כן? זאת אומרת, הכוונה היא שכל, אפילו התנאים הכי גדולים ביחס לרבי שמעון, הם עדיין בקומה הראשונה. כמובן שביחס לשאר העם, גם תנאים הם בני עלייה וכדומה, זה משהו כזה יחסי. ויחד עם זה, התשובה השנייה היא שכשאנחנו זוכים להיות תלמידים של רבי שמעון, רבי עקיבא ורבי לזר, אז אנחנו קצת זוכים להיות בני עלייה. זה נקרא ללמוד תורה, ללמוד אמונה. זה לעלות אל העלייה קצת. לבד לא היינו יכולים, בלעדיהם. אבל מכוחם, אנחנו יכולים קצת. כן? ואז ממילא, כל התהליכים שאנחנו מדברים עליהם, ודאי, זה כמו עם האבות, נכון? תמיד אנחנו מדברים על האבות, אמר, רגע, מה, אני אברהם אבינו, אני צלם, אני... לא, אבל קצת אני אברהם אבינו. אם אני אלמד על אברהם אבינו, אני קצת יוכל לגלות את האברהמיות שבתוכי. נכון? אותו דבר. אנחנו לא בני עלייה כמו רבי שמעון. אבל כנראה שלא סתם אנחנו בדור כזה שנדרשים בו כל כך הרבה כוחות של בני עלייה, אז אנחנו צריכים להיות בני עלייה של הדור הזה, לפי מדרגתנו, נכון? ולהיות כאלו ששייכים אל תורת האהבה והאמונה של הרצי יהודה, שהיינו ככה בדיוק עכשיו ביום הזיכרון שלו, אז תמיד הוא היה אומר א' א', נכון? אהבה ואמונה, אהבה ואמונה. וזה ענייננו, וזה תפקידנו, במיוחד בדור כזה. וזה לא סיסמה רק, זה לא רק סטיקר. זה דרך חיים שהיא כל כך אמיתית, היא כל כך בוראת, היא ממש בוראת ונותנת כוחות ועוצמות, והיא בעיקר יודעת את האמת, היא יודעת את האמת, שזה העם הזה, וזה ברוך השם, אלה הילדים שלנו, אלה השכנים שלנו, זאת המדינה שלנו, זאת הממשלה שלנו, בפנים, הכל באמת שייך לגודל, לאמת ולטוב. וכל מסורת האבות, וכל הנשמות הגדולות, וכל התורה הגדולה שנלמדה, זה הכל נמצא שם בנשמות האלה. הכל נמצא שם. ואנחנו זוכים להאמין בזה, ולאהוב, ולהקדים, להצמיח, ולעזרת השם גם לראות ישועה. כן. זהו, שאלות, הערות. רק, זהו, נגיד ככה לאמהות במשפט, אני חושב, תורת חברון ככה היא... איזות, כן, של לעסוק בטוב הפנימי כל הזמן, לגלות אותו בתוכנו ובעם ישראל, במדינת ישראל. ברוך השם, יש לכם אוצרות גדולים בבנות, מלאות בטבע הזה מצד עצמם, ומשתדלים לעסוק בתורה כזאת. זהו, שיהיה הרבה נחת, ברוך השם.